בניין משפחתי הכל רגשי עם הרב שרגא שלכטר.
בוקר טוב, אתם על כל חי, 93 FM, 92.8, ראש חודש סיוון, תשע"ח, כמדי שבוע באותו שעה ובאותו מקום, בתוכנית עניין משפחתי, הכל רגשי. נאמר שלום לעורכת שלנו, יעל ליבר, עוזר הפקה, כרגיל, דיוויד פוזן, וטכנאי מאחורי הזכוכית מולי, מוטי קופר, וכאן איתכם, שרגא שלכטר. לא משנה איך נאביט על השבוע שחלף, איך ננסה להפוך את זה. מילה אחת ממחישה את התחושה שבלב, הכרה. יום ירושלים, הכרה בריבונות שלנו, של עם ישראל בירושלים, הכרה של ארצות הברית הגדולה בירושלים כבירת ישראל, לאחר שנים רבות מכירים בנו העולם שירושלים עיר בירתנו. שאלתי את עצמי, למה זה כל כך חשוב ומרגש האירוע הזה? הרי ברור לכולם שירושלים היא עיר הבירה שלנו, הנצחית של העם היהודי לנצח נצחים. מה מוסיף לנו הכרת אומות העולם? בשבוע שעבר השתתפתי בהופעה של אברהם פריד לכבוד יום ירושלים ולכבוד לוחמים שנלחמו בשחרור ירושלים להנקת פרסים לאותם גיבורים שחירפו את נפשם למען מטרה שהאמינו. הקשבתי להם באיזו גאווה הם מדברים על אותם הימים וכמה כבוד הם חשו שהדור הנוכחי מכיר ומוקיר בהם ובפועלם. גם בתחרויות שירה, כמו למשל בתחרות של הקול הבא שיש כאן בכל חי, ובכל תחרויות שירה למיניהם, ולא משנה איזה שיר זכה, מרגישים בלב תחושת גאווה והתחברות לאותו שיר, לאותו זמר. מה גורם לנו להרגיש ככה? מה גורם לנו להרגיש חיבור? בעצם מכירים בנו דרך השיר, דרך התחושה, אנשים מכירים בשיר שזכה, אנשים מכירים בנו כחלק מאותו הצלחה. מיד אני נזכר בשיחות האינסופיות בשולחן שבת עם חמתי שתחיה, שעלתה לארץ מברית המועצות, כמה חשוב לה שנכיר באיך שהיא חיה בזמנו תחת שלטון הקומוניסטי, כמה חשוב לה שנדע ונכיר בסבל שהיא עברה, בקשיים היומיומיים שהיא קמה בבוקר לעבודה והייתה צריכה לפרנס אותה ואת אשתי. כמה חשוב לה הכרה באותם הימים, הכרה בה ובפועלה. לא קשה גם ללכת למחוזות של ניצולי שואה, שסבא וסבתא שלי זכרונם לברכה, שהיו ניצולי שואה, וכל הזמן הם אמרו לי, חשוב לנו שתזכור, חשוב לנו שתדע מה שעברנו בשואה. בעצם בזה שאני יודע את מה שהם עברו, אני יודע מה קרה, אני מכיר בהם, מכיר בפועלם, הם קיימים דרך הזיכרון. כל אחד מאיתנו זקוק להכרה, על מי שאנחנו, על מה שמאחד אותנו, ומה שמבדיל אותנו. ודרך ההכרה והנבדלות הזאת, במיוחדות שבנו, אנחנו מרגישים מוגנים ובטוחים. נער מתבגר זקוק כאוויר לנשימה במקום הזה. התחושה הבסיסית הזאת, וככל שיש לו את זה, ככל שהוא חש מיוחד בדרך שלו, ככל שאנחנו מעניקים לו את תחושת המיוחדות, כך הוא לא צריך, הוא לא צריך ללכת למחוזות של ללבוש בגדים שונים ומשונים, או בעצם להראות סימנים חיצוניים של אני שונה ממכם, בואו תקבלו אותי כפי שאני. אני נזכר בצעירותי שלמדתי בישיבה קטנה לפני הרבה הרבה שנים, כשהייתי בתקופת משבר, כמו שאומרים בעולם הישיבות, הוריי לקחו אותי לבקר את הרב שך, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואני זוכר שהם נכנסו אליו לשיחה, ואחרי כמה דקות שהם שוחחו איתו, הוכנסתי לתוך קודש הקודשים, בחיל ורעדה, והוא הסתכל עליי. ואחרי כמה מילים, הוא אמר לי מילים שאני לא אשכח כל חיי. הרב שך בכבודו ועצמו, זה שבעצם כל הזמן בישיבות, בכל השיחות דובר עליו, אמר לי, אתה יודע, אני אתקשר לרם שלך ואישה לשלומך. כמה מיוחד הרגשתי. האם יש הכרה גדולה מזו? הכרה בי, בזה שהרבשך הגדול התקשר לרם שלי לשאול איך אני מרגיש. אני זוכר את החום שמילא לי את הלב. אני זוכר את ההכרה. מיד אחרי הפרסומות יהיה איתנו מאיר גרין, זמר ויוצר, שיוצא במופע ייחודי ומרתק יחד עם הרב חיים הורוביץ, שעושה כל כולו בהכרה. נשאל אותו איך רגע של ההכרה והחלה יכול להפוך חיים שלמים שלו ושל הסובבים אותו, ואיך ומדוע ההכרה כל כך חשובה לנער מתבגר, ומה אנחנו כהורים יכולים ללמוד מזה. חוזרים מיד אחרי הפרסומות. חזרנו, אתם על כל חי, בתוכנית עולם משפחתי הכל רגשי, נמצא איתנו על הקו מאיר גרין, זמר ויוצר ששיריו מרתטים לנו את הלב. שלום לך מאיר.
שלום וברכה, מה שלומך?
יופי, מה איתך? שמעתי שאתם, שאתה עסוק בימים האלו.
נכון, אנחנו בדיוק עכשיו, אני בדרך לכתבות המופע, מופע מדהים, מיוחד, שהוא יקרה היום בלילה לראשונה, מופע בחורה.
כן, בוא תספר קצת על איך שנולד המופע. אני יודע, לא כל יום אנחנו רואים ונחשפים למופע של חיבור בין רב, בין הרב חיים הורוביץ לבינך. וזה באמת מה שמשך אותי לקיים את השיחה הזאת, חיבור בין רב לבין זמר. נשמע מסקרן ומעניין. איך נולד המופע הזה?
המופע הזה נולד באמת במקרה, בטעות. אין מקרה, בהשכחה פרטית, אבל... רב אורוביץ עושה הרצאות הרבה פעמים בכל מיני אוניברסיטאות וכאלה, ופעם אחת הוא לקח אותי יחד איתו, ואז שרתי שם, ואז הוא אמר לי, טוב, הוא גם מספר לכם קצת את הסיפור שלו, וכתוב, התחלתי לספר את הסיפור, ושרתי, פשוט התחבר לנו המופע הזה, וככה הוא נולד.
כן, כן, אמרת סיפור שלך. בוא, אולי קצת על קצה המזלג, תוכל קצת לספר לנו במה מדובר.
כן, אז המופע, אז אני הייתי קצת נער שמחפש את עצמו, ולא... דילקתי כל הזמן במסגרת למסגרת, חיפשתי איזשהו עוגן ואיזשהו מקום שאני יכול להרגיש בו בטוח ומצופק, מקום שיכיל אותי. ועברתי, אם אני סופר נכון, 14 ישיבות.
וואו, לא פשוט.
לא פשוט בכלל, אבל לא ויתרתי כי רציתי, זאת אומרת, לקראת הסוף כבר די ויתרתי, אבל בשביעי ובשמיני ובעשירי לא ויתרתי, כי כל הזמן רציתי למקום שבו אני ירגיש בנוח, ושאני אהיה מאושר ושיהיה לי כיף לחום בבוקר. אתה יודע, נער מתבגר אמיתי. וזהו, וכשהייתי ממש כבר בקצה, וכשכבר לא היה לי כבר סוג של התייאשתי, אמרתי, טוב, אין כנראה מקום כזה שיכול להתאים לי. התייאשתי, הייתי בבית, וזה, ואז איכשהו מישהו הכיר לי את הרב חיים הורוביץ, וישבתי איתו לפגישה, לראיון, והוא החליט שהוא לוקח אותי לישיבה. וכיוון שלא הייתי בגילאים, אז כי הבחורים שהיו צעירים ממני, אז הוא החליט שהוא ימנה אותי כמדריך. וזהו, זה היה כבוד בשבילי, כי פתאום מישהו סומך עליי, ופתאום מישהו נותן לי הרגשה שאני יכול להיות אחראי, ועוד על בחורים צעירים. אז צ'יק צ'ק נכנסתי ככה לתוך התפקיד ולתוך המשחק, ככה זה הרגיש לי בהתחלה. אוקיי, אני צריך להיות דמות מיוחד, דמות השראה בשביל אותם נערים. ואז מהר מאוד המשחק הפך לאמת, ופשוט אני מצאתי את עצמי במצב שאני קם בבוקר ומחייך, הולך לישון בערב ומחייך, ומסופק וטוב לי. אז הבנתי בעצם שמה שאני הייתי, כל מה שאני הייתי צריך, וכל מה שאני, כל התרופה, כל ה, לא יודע אם תרופה לקרוא לזה, אבל כל המענה שאני הייתי זקוק לו, זה המקום הזה שיחיל אותי ויסמוך עליי, ועל ידי זה שהענקתי לאחרים, בעצם הענקתי לעצמי.
וואו.
זה הקצה המזלג.
כן, בעצם אתה אומר שבאת ממקום שלא הכירו בך, לא נתנו לך הכרה, למקום שמאוד הכירו בך, ולא רק שהכירו בך, אלא סמכו בך עד כדי כך שנתנו לך תפקיד, שהרגשת שסומכים ומכירים בך, ודרך המקום הזה הרגשת טוב ובנית את עצמך.
נכון, נכון, ממש ככה. וזה היה מדהים, זה היה, ממש גם הרגשתי את זה, פשוט הרגשתי איך אני, אני לא זוכר שהייתה לי הרגשה, זה ממש הרגשתי את זה כמעט פיזית, איך שאני פשוט משתנה, כל היחס שלי כלפי אנשים, כלפי המשפחה, כלפי ההורים, הכל פשוט, אני מרגיש שאני הופך לבן אדם אחר, וזה היה מדהים.
אז כמו שנתנו לך, אחר כך אתה בעצם נותן מעצמך הלאה, אני גם יודע שהתחתנת לא מזמן, קמת משפחה. ובעצם אתם לוקחים את הסיפור הזה שלכם, ומתרגמים את זה למופע, שאתם רוצים להעביר דרך המופע, אני מניח את המסרים האלו, דרך סיפור, וכמובן גם דרך שירה, כי כולם מכירים את השירים ואת השירים שלך. למי מיועד המופע הזה?
המופע הזה מיועד לכל נער, הייתי אומר מגיל 14, עד הורים, ואתה יודע, הורים לנערים מתבגרים, או סתם הורים שהיו להם נערים מתבגרים, והם כבר סיימו את הפרק הזה, והם מעוניינים לשמוע, זה מופע מאוד מאוד מרגש, זה מופע מאוד פרקטי, מאוד מעשי, הוא לא... אין פה איזה סיפור על, אתה יודע, על מוות חס ושלום או דברים קשים. סיפור הכי, זה מופע הכי אמיתי והכי כנה, שבאמת קורה אצל כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה משפחות שהנער מתבגר ולא תמיד מצליחים להבין אותו. ואז האבא חושב שהוא פגום, והבן חושב שהוא הפגום, והיא חוסר תקשורת, ונוצר, כאילו, אבא אומר, אז אני לא מספיק, או האמא, הם אומרים, אז אנחנו לא מספיק טובים בשבילך, כי הם מנסים להעיר לו הערות, ואז הוא לא מקבל את זה בצורה טובה, זה פשוט יותר איזושהי תגובת שרשרת כזו, של כל אחד חושב שהוא אשם, וכל אחד חושב שהוא הבעיה, וזהו, ואנחנו מביאים את זה לפני השטח, בצורה... שהיא לא סתם הרצאה, אלא באמת עם מוזיקה והמון המון רגש, כדי שזה באמת ייגע וייכנס לאנשים ללב.
אתה יודע, אני מקשיב לך, ואני חושב לעצמי בלב, כמה חשוב להיחשף למקרים האלה, לבוא ולשמוע, ובעצם לראות במקור ראשון, אתה הרי לא, זה לא הצגה שאתם מייצגים אנשים אחרים, אתה בעצם בהצגה הזאת מייצג את עצמך, והמסרים שמועברים דרך המופע הזה, הוא מופרי, זה משהו מאוד אותנטי, מאוד אמיתי, בינך לבינו, בין הנער ש, בין הנער ש, לבין האדם שבעצם הציל אותו.
נכון, זה ממש ככה, ו... אני חושב שזה מה שמיוחד במופע הזה, שבאמת הבימוי שלו הוא באמת החיים, הפרקטיקה, זאת אומרת, אני לא אומר, אם הסיפור היה סיפור קיצוני וקשה, אז יכול להיות שזה באמת היה נותן איזשהו, לאנשים שיושבים במופע, יכול להיות שזה נותן להם איזשהו בומבה ווואו, ואיך הוא עשה את זה. אני חושב שהמעלה של המופע הזה היא דווקא... הפשטות, זאת אומרת, הפשטות הכואבת שלו, זאת אומרת, זה דבר שבאמת קיים בכל כך הרבה, ואני אישית מכיר כל כך הרבה נערים שגם פנו אליי, וגם אני בקשר איתם, וחברים שלי, וכל כך הרבה עוברים את אותו הדבר, אז אני חושב שזה מה שהמופע הזה מביא, באמת את הפשטות ואת האמת ואת הפרקטיקה.
מי מאיתנו לא זקוק להכלה? אתה ציינת את העובדה שפונים אליך נערים, מה, כסוג של דוגמה אישית, כמישהו שהגיע ממקום שהגיע, שבא ממקום שהוא בא והגיע לאן שהוא הגיע?
כן.
אתה רואה את עצמך אבל... כדוגמה? כמישהו שבעצם יכול לבוא ולהעביר את המסר שלך הלאה לנוער?
אני... אני לא יודע, אני קטונתי, אני לא מרגיש איזושהי דוגמה, גם אני לא מושלם וגם אני צריך לעבוד ועדיין עובד. אני כן מנסה להעביר איזשהו מסר ולעשות איזושהי ולעשות את השליחות שלי על הצד הכי טוב. אני לא יודע אם אני הדוגמה האישית הכי מושלמת, אני מרגיש שיש איזו אחריות כבדה.
כן, אני שומע המון צניעות במה שאתה אומר, אבל אולי דווקא במקום הלא מושלם, זה הופך את העניין לשלם. זאת אומרת, דווקא המקום הזה שאתה בא ואומר, אני לא מושלם, אני מי שאני, אני בן אדם עם כל המעלות והחסרונות שיש בי, ואני מקבל ומכיל את אותם מקומות כפי שהכילו אותי. ואולי זה גם אחד מהמסרים שהמופע שלכם מעביר, היכולת להכיל ולקבל גם את המקום הפחות מושלם אצלנו.
נכון, נכון לגמרי.
כן, אתה יודע, אנחנו שומעים את השירים שלך, ובעצם אולי בשירים שלנו, כל זמר בשירים שלו מביא גם את חלק ממנו. עד כמה השירים שלך מושפעים מהחיים שעברת?
ממש ממש מושפעים, זאת אומרת, בכל תקופה ובכל חלק מהחיים שלי, אז כתבתי שירים, אם זה שמחים יותר, אם זה עצבים יותר, אם זה כואבים יותר, אם זה שירים שמצפים לאור, ואתה יודע, לאיזושהי אור בקצה המנורה, לאיזושהי אור בקצה המנהרה, אם זה, ועל זה בעצם גם אני מדבר במופע, אני שוזר את כל השירים שיצאו, ואפילו חלק מהשירים שעדיין לא יצאו, לתוך הסיפור הזה, כי באמת כל שיר נכתב בסיטואציה מסוימת וברגעים מסוימים מהתקופות האלו של הנערות.
אולי בעצם השירה זה הצורה שלך לבטות את הרגש, את עצמך, את מה שאתה מרגיש, כמו שנניח ציורים יכולים לבטות רגשות. אתה זכית שהשירים שלך תוכל לבטות את התחושות והרגשות שלך דרך השירה. אבל לא לכולם יש את המקום הזה שהם בו הם יכולים להביע את עצמם. מה אתה אומר להם?
אני חושב שלכל אחד יש איזושהי מעלה או דרך להוציא את זה. זאת אומרת, אני לא יודע, אני לא מכיר את הבן אדם הזה, כי הוא סימן שאלה בעבורי, אבל אני מניח שכל אחד שישב ויחפש ויחשוב עם עצמו, הוא פתאום יראה שיש לו כל כך הרבה דברים טובים שאין לאחרים, אם זה בכתיבה, אם זה ביצירה, אם זה בעבודה, אם זה בהתמדה, אם זה בחברה. אני חושב שכל אחד יש את המעלה שלו, הוא יכול איפשהו לפרוק את זה. המטרה היא שבעצם שאנשים יהיו מודעים, שהמחורים, אותם נערים יהיו מודעים לזה, והם ידעו לחפש את זה, וידעו גם לפנות ולבקש עזרה כשהם מרגישים שהם צריכים את זה.
היכולת להתבטאות, לומר את של הלב, לדבר, וחשוב גם המקום הזה של ההכלה, שיהיה צד שני שמכיל ושומע, ובעצם נותן הכרה לאותם מקומות ולאותם צרכים. לפני סיום, אולי קצת פרטים טכניים, נבין שהמופע הזה הערב.
נכון, אז היום בערב, אני באמת גם צריך לחזור להיכנס לחדר חזרות, אז...
כן, גנבנו אותך שם.
כן. אז היום בשעה 8:30, ברחוב שמואל הנגיד 8 בפתח תקווה, זה נקרא גולה, כך נקרא האולם המופעים. וטוב, אפשר גם לרכוש כרטיסים במקום, רק צריך להגיע בזמן, בין 8:30 ל-9. וטוב, אני ממש אשמח להעביר את המסר ואת השליחות לכל הורה ולכל נער שרוצים לבוא.
מאיר, אני מאוד מאוד מודה לך על הזמן שהקדשת לנו, זמן יקר, אתה ביום של המופע בטח מתרגש, יש הרבה הכנות אחרונות. היה חשוב לי לראיין אותך, אני חושב שהמסר של התוכנית הזאת שלנו היום זה הכרה והכלה, ולא חייתי לחשוב על מישהו שיכול להעביר את המסר הזה בצורה טובה יותר היום. מאשר לשוחח איתך, ובאמת אני ממליץ בחום לאנשים שרוצים לבוא, ולהורים ולילדים, לבוא ולראות ולצפות, ובעיקר לחוש ולהרגיש. תודה רבה לך, מאיר. תודה.
תודה רבה רבה לכם. ממש תודה.
בהצלחה. השיחה עם מאיר, זה בעצם דוגמה למה שקורה לנער שנמצא בעולם, והוא מרגיש שאין לו מקום. כמה קשה. אנחנו לא יכולים אפילו לתאר לעצמנו את התחושה שנער שהוא רוצה להרגיש מקובל, רוצה להרגיש מוכר, מוכל, ואין לו מקום. הוא סיפר על 14 ישיבות, אתם שומעים? 14 ישיבות, הוא עבר מישיבה לישיבה. כל ישיבה, הרי אתם שומעים 14, זה כאילו נתחבר לנו, זה סוג של מקשה אחת. אבל תנסו לשער בנפשכם. ישיבה, הוא מגיע לכל ישיבה עם ציפיות ועם פחדים, היום הראשון, מכיר חברים חדשים, ואז המציאות תופחת על הפנים וצריכים ללכת ולעזוב, ואיזה תחושת כישלון באופן אישי ובאופן שהוא קשור למשפחה, מה אומרים ההורים, מה אומרים החברים, ולהסתובב עם התחושת הכישלון הזאת מישיבה לישיבה, איזה כאב. מי נמצא במקום הזה שכואב? שבסך הכל מה מאיר היה צריך? הוא אמר לנו את זה. בסך הכל חיפשתי האכלה, חיפשתי הכרה. כשעד שהוא הגיע לרב הורוביץ, ורב הורוביץ אמר לו, בוא תהיה אצלי מדריך. בוא, אתה שווה משהו. אתה יכול להועיל, אתה יכול לעשות, אני מאמין בך. ובין הדברים, אם הקשבנו למאיר, הוא סיפר שלפעמים אנחנו כהורים, מרגישים שיש תסכול, אנחנו, הציפיות שלנו מהילדים שלנו לא נענו. הילד לא עונה על הציפיות שלנו, ואז אנחנו מרגישים רע. ויכול להיות שהתחושה הזאת הרעה לא מאפשרת לנו לבוא ולהכיר במיוחדות שיש בילד שלנו. והיכולת של הרב הורוביץ באותו רגע לראות את האדם, לראות את מאיר ולומר לו, בוא, יש בך משהו מיוחד ולא סתם משהו מיוחד. אלא אני מאמין בך, אני מאמין שאתה יכול לבוא ולהיות מדריך ממקום של ילד מוזנח, ילד שהוא לא, הוא לא מוצא את המקום שלו, למקום של להיות מדריך, משפיע. כמה זה מחמם את הלב? כמה אנחנו יכולים, מה זה בעצם אומר עלינו כהורים, כמחנכים? היכולת לראות בכל אחד ואחד מהתלמידים שלנו, בכל אחד ואחד מהילדים שלנו, את המיוחדות שלו. את מה שהופך אותו למי שהוא. ורק אם נדע לבוא ולציין את זה, לבוא ולתת לאותו ילד את התחושה של הוא מיוחד, כמה כאב אנחנו יכולים לחסוך. ובעצם אנחנו לא יודעים אחר כך, למשך הדורות, איזו השפעה יהיה לאותו ילד. לכמה הוא יוכל אחר כך לקחת את המסר הזה הלאה. קחו למשל את הסיפור של מאיר, שהוא בעצם לוקח היום במופע, יחד עם הרב הורוביץ, לקחו ומנפו את זה למקום של בוא נראה איך אנחנו יכולים לעזור לאחרים. ומה זה בעצם מלמד אותנו? היכולת שלנו לקחת את הדברים האלה, ואני באמת חושב, זה מתחבר למה שדיברנו בשבוע שעבר, שהיכולת שלנו לראות את המיוחדות אצל האחר, לא מתחיל שם. הוא מתחיל עוד הרבה הרבה קודם לכן. הוא מתחיל במיכולת שלנו לראות את המיוחדות של עצמנו. כי אנחנו לא נוכל לראות ולהכיר בערך של האחר, מעבר למקום שאנחנו יכולים להכיר בערך שלנו. ואהבת לרעך כמוך. ושכל אחד מאיתנו יבוא וישאל את עצמו, מה מיוחד בי? במה אני שונה מאחרים? איזה מתנות הקדוש ברוך הוא נתן לי? ורק על ידי זה שנוכל לראות ולהכיר בערך של עצמנו, נוכל במשקפיים האלו להביט החוצה ולהכיר בערך של הילדים ולהכיר בערך של התלמידים. אין לכם מושג כמה אנשים מגיעים אליי לקליניקה לטיפול אחרי שנים של כאב, שהכל היה יכול להיחסך לו רק יהיו במקום שבו הם הכירו ואהבו את עצמם, ודרך המשקפיים האלה גם את הסובבים אותם, גם את הילדים שלהם. אבל זה לא שאני אומר לו רק היו יכולים, כי אם היו יכולים היו עושים את זה, אנחנו בוודאי לא בוכים על חלב שנשפך. הסיבה שאני אומר את זה, בוודאי שבאותם רגעים אנשים לא יוכלו לראות אחרת, כי אם הם היו רואים אחרת בוודאי שהם היו עושים. אבל אנחנו יכולים ללמוד מאחרים, אנחנו יכולים לבוא ולומר, אני כמטפל וכאבא, שאני מדבר עם הילדים שלי, תמיד אני חושב ומצייר לעצמי את המטופלים אחרי שנים ואומרים, אבא, ככה לא התייחס אליי, הייתי צריך את זה ולא קיבלתי מאבא ואמא. ואני אומר לעצמי, מה אני יכול לתת לילדים שלי? ואני יודע שבסך הכל הילדים רוצים הכלה, רוצים הכרה, רוצים תחושה שהם חשובים והם מיוחדים בדרך ובצורה שלהם. אז בואו נתחיל מעצמנו. נתחיל לראות בערך עצמנו. נתחיל להסתכל בשוני ובמיוחדות שלנו. ועל ידי זה, על ידי שנקבל את עצמנו, נאהב את עצמנו, נוכל בהמשך גם כן להעביר את המסר הזה, לא מסר, גם מסר שהוא לא ורבלי, אלא מסר של תחושות, מסר של קבלה, מסר של הכלה, מסר של אהבה, מסר של נתינה. ואני יכול להבטיח שאם נדע לתת לילדים שלנו את זה, הם יגדלו הכי בריאים בנפש שהם יוכלו. אבל זה לא דבר פשוט, כלל ועיקר. זה, אני אומר את זה כאילו כמשהו שרק אם נדע לתת את זה, אבל זה כל החיים. החיים זה מסע. והמסע זה חיפוש והסתכלות פנימה והחוצה. היכולת שלנו לראות את עצמנו, לראות את המקום הרגשי שלנו, ולאהוב. לאהוב את עצמנו ולאהוב את הסובבים אותנו. לאהוב את הילדים שלנו. לא כי הם עושים את מה שאנחנו רוצים שהם יעשו, או הם גדלים כפי שאנחנו רוצים שהם יגדלו, אלא כי הם מי שהם. הם, וזה עולם ומלואו, ואנחנו לא רוצים יותר מלגרום להם את תחושת הסיפוק, החיבוק, החום והאהבה. יוצאים להפסקת פרסומות, מיד חוזרים. חזרנו אתם על כל חי, בתוכנית עניין משפחתי הכל רגשי, תוכנית שעוסקת כל כולו בקבלה, הכלה והכרה. סיפור מהקליניקה, טרי השבוע. יום אחד בעיר קיבלתי לטיפול אבא מתקשר אליי ואומר לי, אני חייב לבוא דחוף להיפגש איתך. קבענו, נכנס לקליניקה, מתיישב על הכיסא מולי ומתחיל לפקוט בבת אחת. פרץ של דמעות זלגו מעיניו, התחיל לרעוד. ישבתי, הייתי איתו, ואחרי כמה דקות של בכי, הוא מסתכל עליי ואומר, קשה לי. שאלתי אותו, תספר לי מה קורה, אתה נראה ניסר. הוא אמר לי, אני מרגיש שאף אחד לא מבין אותי. אני מדבר על האנשים ולא מבינים אותי, כולם שופטים אותי. תספר לי, הפצרתי בו. ואז הוא אמר, אתה יודע, יש לי בן שאני מאוד אוהב. מהיום שהוא נולד, אנחנו כל הזמן קרובים. אפילו אני זוכר בעגלה, הייתי לוקח אותו ומשוחח איתו ומדבר איתו. ראיתי אותי ואותו כסוג של בועה. כל מה שהיה לי נתתי לו. הקדשתי את כל כולי אליו. אני אוהב אותו, כל כך אוהב אותו. ליוויתי אותו בחיידרים, בישיבות, וביום אחד בעיר הוא התגייס לצבא. ואני לא יודע להכיל את זה. אני לא יודע להכיל שהוא לא איתי, אני לא יודע להכיל שהוא עובר חוויות שאני לא חלק מהם. ואף אחד לא מבין את זה. אני מוצא את עצמי, כשהוא בא הביתה, רוצה לבוא לחבק אותו, ואני מחבק אותו, ואני אומר לו, בוא תספר לי מה קרה. ופתאום הוא מרגיש לי שהוא יכול להסתדר בלעדיי. הוא מרגיש שהוא כבר לא צריך אותי. אני לא יודע להכיל את זה. אני מרגיש לבד בעולם. 18 שנה הייתי איתו יחד. פתאום אני לבד. אין לי אף אחד. וזה לא שלא ניסיתי ללכת לטיפול. הלכתי למטפלים. הלכתי למטפל גדול, מוכר. ואני יושב מולו ומספר לו את הסיפור שלי. ואתה שומע מה שהוא אומר לי? הוא אומר לי שמה שאתה עושה לבן שלך אסור לך לעשות. אל תספר לו את מה שאתה מרגיש, את הכאב שלך. הוא לא צריך לדעת את הכאב הזה. אתה אחר כך תגרום לו לסריטות אחר כך, אם אתה תספר לו את הכאב שלך. ואז הוא עוד המשיך לספר לי אחר כך את הקשר שלו עם הילד שלו, ואיך הילד שלו התרחק ממנו לתקופה, ואיך הוא התמודד עם זה. ואני בתוך הלב צועק ואומר, אתה לא מקשיב לי. אתה לא מכיר בכאב שלי. הרגשתי לא בסדר, הרגשתי שאני, משהו פגום אצלי. יצאתי ממנו ולא הפסקתי לפקוט, והלכתי למטפל אחר. ופניתי ואמרתי, אני מרגיש שיש לי תלות בבן שלי, בואו תעזרו לי. ואותו מטפל אמר, זה לא טוב תלות. אני לא אוכל להמשיך לעזור לך אם יש לך את התלות הזאת. אם תרצה שאני אעזור לך לבוא ולהתנתק מהתלות, אולי אני אוכל לעזור לך. גם לא בטוח שזה יצליח לנו. הוא לא הכיר את הכאב שלי. הוא לא הכיר את המקום שאני נמצא בו. מה הוא בעצם רצה ממני בקליניקה? הוא רצה שאני אבוא ויכיר את הכאב שלו. לא ממקום שיפוטי. לא ממקום שאני בא ומטיף לו מה הוא צריך לעשות, אלא ממקום שאני בא ומבין ונמצא איתו בכאב, במה הוא עבר עד שנולד לו הבן הזה, מה הוא הרגיש במשך כל כך הרבה שנים, ואחר כך בסוף, מה קורה לו עכשיו. רק על ידי זה שנבוא וניגע במקומות האלו, נוכל למצוא את הדרך לריפוי. מי שמגיע לטיפול, זה מה שהוא בעצם רוצה. הכלה והכרה. בלי גרם שיפוטיות. והדרך שנוכל לעשות את זה ולא לשפוט אחרים, הוא כאמור ממקום שבו אנחנו מקבלים ומכילים את עצמנו כבני אדם, כמטפלים, ואחר כך היכולת שלנו גם לראות את המקומות האלו אצל אחרים. לפני סיום אני רוצה להגיד תודה לעורכת שלנו יעל ליבר, לעוזר מפיק דיוויד פוזן, חברי היקר, לטכנאי מאחורי הזכוכית מוטי קופפר, ושנדע השבוע הזה לבוא ושאנחנו מסתכלים על אחרים, ושאנחנו רוצים ושאנחנו מרגישים רגשות, לבוא ולשמוע ולשאול מה קורה, איך אתה מרגיש, לא ממקום של איך אתה מרגיש ברוך השם, אלא ממקום של באמת לשמוע, באמת להקשיב, באמת להכיל. תזכרו, כל העולם כולו גשר צר מאוד, והעיקר לא לפחד. והעיקר והעיקר, לא לפחד מהפחד. נסיים בשיר מרגש של אברהם פריד, למילים של רבי נחמן מברסלב, המזכיר לכולנו את החשיבות ההכרה והמיוחדות של כל אחד ואחד מאיתנו. היכולת שלנו להכיר במיוחדות של עצמנו ובמיוחדות של כל אחד מסביבנו, כי אין מישהו שהוא דומה לאחר, כל אדם ומלוא, עולם ומלואו. ועל ידי זה נזכה יחד לקבל את התורה, איש אחד בלב אחד. דע לך שכל רואה ורואה יש לו ניגון מיוחד משלו. דע לך שכל עשב יסב יש לו שירה מיוחדת משלו, ומשירת העשבים נעשה ניגון של רואה. כמה יפה, כמה יפה ונאה כששומעים השירה שלהם. טוב
טוב מאוד להתפלל ביניהם ובשמחה לעבוד את השם משירת העשבים מתמלא הלב ומשתוקף שהלב מנה שירה מתמלא הוא משתוקק גלץ ישראל עוד גדול הזוי נמשך והולך אוי מקדושתה של הארץ הלב של הלב ומשירת העשבים נעשה ניגון של הלב